אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם ענת שרון בלייס.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו למהדורת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. אנחנו כמובן גם באתר כאן וביישומון של כאן, גואל פינטו בחופשה ובאולפן איתכם ענת שרון בלייס, ואתם מוזמנים להאזין למיטב השיחות שהיו כאן בשבוע החולף. כיצד אפשר ליצור כאשר עוד לפני שהיצירה נעשתה או לפני שהיא יצאה לאור כבר הקהל מתנפל עליה ברשתות החברתיות? מה יעלה בגורלה של האומנות בעידן הפוליטיקלי קורקט, כאשר כמעט בלתי אפשרי לומר משהו מבלי שמישהו או מישהי מרגישים שפגעו בהם באופן אישי על רקע זה או אחר? אנחנו נשוחח על כך עם מבקרת קולנוע ומי שכותבת ספרים ותסריטים. למי יש יותר כבוד? את השיר הזה כולנו מזמזמים, אבל לא כולנו זוכרים מי כתב את הטקסט של המחזה קזבלן, שגם הפך לסרט מצליח. אז האבא של קזבלן הוא האבא של חסמבה, יגאל מוסינזון, שכתב גם מחזות רבים, ועכשיו לראשונה תוכלו לקרוא אותם באתר פרויקט בן יהודה. וגם יצא לאור ביוגרפיה חדשה על חייו ויצירתו. היא רק רצתה לחדש את הקשר עם אביה, הצייר ולדימיר לנסקי, אבל הוא התחמק שוב ושוב, ואז היא מצאה דרך מקורית במיוחד להיפגש איתו. זהו ליבו של הסרט התעודי בת האמן, שזכה השבוע בפרס אופיר לסרט התעודי הטוב ביותר. לפני זמן קצר הוא גם זכה בפרס סרט הביקורים הטוב ביותר בפסטיבל דוק אביב 2022, ומגיעים לו, ממש מגיעים לכל הפרסים, ואנחנו נשוחח עם יוצרת הסרט מרגריטה לינטון, הלא היא בת האמן. ורונה גורשון תלמי לסיום, היא שוחחה השבוע עם המשוררת והסופרת נורית זרחי על ספר ילדים חדש שלה, שבו חתולים הופכים למשוררים. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
לא האריאל שלי. ההשטג הזה הציף את הרשתות החברתיות בימים האחרונים, כאשר פורסם הטריילר לסרט בת הים הקטנה, הסרט החדש של אולפני וולט דיסני. ולמה לא האריאל שלי? כי הפעם בת הים היא שחורה, ומגלמת אותה השחקנית הלי ביילי. ויש עוד גיבורה שאינה של כולם, גיבורת העל הישראלית סברה, שעתידה לקחת חלק בסרט החדש של מרוול. שירה הס נבחרה לגלם את הדמות שהופיעה כמו שאר גיבורי העל בחוברות הקומיקס, ומיד החלו להופיע קולות נגדה, בעיקר מפי ערבים ופלסטינים ברחבי העולם. במקרה הזה הסרט אפילו עוד לא נוצר. אז כיצד אפשר ליצור כאשר עוד לפני שהיצירה נעשתה, עוד לפני שהיא יצאה לאור, כבר הקהל מתנפל עליה ברשתות החברתיות? מה יעלה בגורלה של האומנות בעידן הפוליטיקלי קורקט, כאשר כמעט בלתי אפשרי לומר משהו, לעשות משהו מבלי שמישהו או מישהי מרגישים שפגעו בהם באופן אישי על רקע זה או אחר? והאם ניתן לקבוע מתי ה-PC ראוי ומתי הוא הופך לדבר עצמו המקודש, בלי לראות את המורכבות בחיים וביצירה? ביקשתי שתיים שהשתתפו איתי בשיחה ובשאלות הללו. שלום לעיתונאית הארץ נירית אנדרמן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ושלום לתסריטאית, למחזאית ולסופרת אלמה גניהר, בוקר טוב גם לך.
בוקר אור.
אז מה אתן חושבות על הרעש החדש בימים האחרונים? נירית, בואי נתחיל איתך.
אני חושבת, את יודעת, צריך לומר למען הוויכוח שיש, את הצגת עמדה אחת, אבל יש גם הרבה תגובות שהולכות לכיוון השני, שמביעות הרבה שמחה על זה שלקחו את בת הים הקטנה והחליטו שהיא בהחלט יכולה להיות שחורה. יש איזה סרטון שרץ בטיק טוק ומראה, כמה ילדות שחורות שצופות לראשונה בטריילר הזה, ונמסות מהתרגשות ומאושר.
כן, בואי נשמע אותו.
She's a black girl. She's black. She's black. She's black. What?
אז באמת הטענות נגד בת הים הקטנה, שהן בעיקר כנראה הגיעו מהקהל הלבן, שזה לא יכול להיות וזה לא אמין, וזה הורס להם את הפנטזיה ואת הנוסטלגיה, הקהל הזה שוכח שמדובר באגדה ולא בדמות אמיתית, ואנחנו לא באמת יודעים מה היה צבע האור של אריאל, כן? זה לא משהו עובדתי, זה לא משהו דוקומנטרי. מצד שני, הטענות נגד סברה, שהיא דמות קומיקסית, השם שלה מבוסס על הצבר, שזה שם של מחנה הפליטים, שבו התבצע הטבח הנורא ב-82, והם לא רוצים, שמה פתאום מרוול משתמשים בשם הזה. אלמה, אני...
כן. אני חושבת שיש הבדל בין שני המקרים הללו. ואחרי זה לגבי ה-PC, אני חושבת שייצוג של בת ים שחורה זה תיקון של עוול.
כן.
מכיוון שהדמויות, בטח בדיסני, שיש לו מורשת רחבה, לבנה, ארוכה כל כך, בעצם הוציאה מחוץ לז'רגון של הדמויות שלה, דמויות שחורות, Native Americans וכולי כאלה, בעיקר על מנת לייצר איזשהו מראית עין של מציאות בדיונית אחרת לילדים. עכשיו, הדמויות שכן נוצרו, שהיו, בוא נגיד, לא לבנות, כמו למשל אלאדין, הן דמויות שהוצגו באופן אוריינטליסטי ובעייתי. עכשיו, אני חושבת שהבת ים קטנה זה סוג של תיקון כשהיא כן. שחורה, זה לא סוג של קלקול. וזה הנחכה לילדים שהדמויות האלה, אותן דמויות פלאיות שאיתן הם גדלים, יכולות להיות, לקבל ייצוג גם כשהן אחרות, ובוודאי גם לייצר זהות, שזה הזדהות, שזה מאוד מאוד חשוב. לגבי הגיבורה של מארוול, כאן יש בעיה אחרת.
אגב, הדמות הופיעה לראשונה בקומיקס בשנת 1980, בקומיקסים של הענק הירוק, לפני הטבח הנורא בסברה ושתילה.
הטבח, אני חושבת, הוא לא רק העניין, זה שהשם הוא גם סברה, כאילו צברית, וגם שם מחנה הפליטים, אני לא חושבת שזה העניין. העניין הוא שאני חושב שבשנות ה-80 שהקומץ נכתב, הכל היה הרבה יותר תמים. והמשמעות של גיבורת על-ישראלית הייתה אחרת. כיום אנחנו מודעים הרבה יותר טוב למצב הפוליטי, ואנחנו מבינים שגם במציאות הגיבורי על הם הישראלים. זאת אומרת, הפנטזיה לא מייצרת משהו שונה מהמציאות. אנחנו כרגע הישראלים, אנחנו עם חזק שמייצר שלטון כובש.
אז מה את אומרת לי? את אומרת לי לא לעשות את הסרט הזה?
עוד פעם, אני אומרת לך שצריך להיזהר. זאת אומרת, לא לעשות או כן לעשות. אני חושב שיש גם לי איזושהי השפעה על הדעות שלי, אבל אני חושבת שהם ללא ספק בחרו במה שהם חושבים שינצח ויכניס כסף. זה לא קולנוע
מכספי
ציבור.
זה גם מגיע בעקבות וונדר וומן וגל גדות, אז הנה עכשיו כבר ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה לגיבורת על ישראלית, ולא לגיבורת על אמריקאית שמגלמת.
אחרי שהתרגלנו לגיבורת על אישה, בוא ניתן לזה עוד קיק.
עוד קיק. נירית, אני רוצה לשאול אותך, כמי שמבקרת קולנוע וטלוויזיה, אולי פחות יושבת מהצד של מי שכותבת על מכונת הכתיבה יצירות, שיוצר או יוצרת עכשיו, יושבים לכתוב, הם צריכים להתחיל להקשיב לכל הקולות האלה? כי אותי זה היה משתק. רגע, עשיתי נכון במשפט הזה? רגע, עשיתי נכון בדמות הזאת? זאת אומרת, איך אפשר ליצור ככה, נירית?
תראי, אני חושבת, זה דווקא אלמה, תכף אני בטוחה שיהיה לה מה להגיד על הדבר הזה, אבל מהזווית שלי אני יכולה לומר כמה דברים. קודם כל, כל הסיפור הזה, כשמציגים את זה כ-PC, אז מיד זה מקבל את התווית של איזה דרישה תרבותית שלפעמים היא קצת קיצונית וקנטרנית ומציקה. מצד שני, צריך לזכור, את יודעת, שנגיד בארצות הברית, כל הסיפור הזה קיבל דחיפה מאוד גדולה ב-2015, נדמה לי, כשהתחיל אוסקר סו ווייט. שאז פתאום התחילה מחאה שהגיעה מהשטח, זה לא איזה כמה חבר'ה באקדמיה שישבו וצקצקו, אלא הגיעה מחאה מהשטח שאמרה, מה זה צריך להיות? למה להזזל שחורים באוכלוסייה האמריקאית מהווים כך וכך אחוז מהאוכלוסייה? ואם מסתכלים על המסכים, רואים כמות מזערית של שחורים ושחורות על המסכים. למה נשים? שהן יותר מ-50% מופיעות רק ב-20% מהתפקידים הראשיים. אז התחילה מחאה שבהתחלה להוליווד היה נוח להפנות לגב ולא ממש להתייחס, אבל ברגע שזה הפך למחאה שקיבלה במה תקשורתית מאוד רחבה והסעירה את הרשתות החברתיות, והאקדמיה האמריקאית לקולנוע התחילה להפנים את הצורך בשינוי ולגוון את החברים שלה. והשורה התחתונה, כשהגיעו ההוכחות הפיננסיות להוליווד, והראו שסרטים שהם מביאים ייצוג יותר מגוון על המסך, עושים יותר כסף, כבר לא הייתה שאלה. היה עכשיו, ברור שזה מה שהולך לקרות, עכשיו, בלי כל, קשר לתקצוקי האקדמיה.
כל מה שאת אומרת כל כך נכון, שצריך באמת לגוון את הייצוגים התרבותיים שלנו, כי הם גם הייצוגים שאחר כך מלמדים אותנו כיצד, או מחנכים אותנו, וזה חשוב, כיצד לחיות את חיינו, להתנהג לאנשים אחרים. ועכשיו אני חוזרת למכונת הכתיבה שלך, אלמה, את יושבת וכותבת, ופתאום את רוצה לכתוב איזושהי דמות, את יודעת, זה יצא לך ככה מהמוזה שלך. כן, שהיא גבר לבן פריבילג, ויש לך את כל הסיפור, והוא מהמם, והכל זה, ואז תגידי, רגע, לא, סליחה, זה עכשיו לא נכון, כאילו, יצאו נגדי, למה כתבת את זה? אז מה תעשי, תעצרי, או תתחילי לעשות שינויים מלאכותיים בספר שלך, או במחזה שלך?
אני לא חושבת שיצא לי מהמכונת כתיבה גבר לבן פריבילג.
נתתי את זה בתור דוגמה קיצונית, בכוונה.
מהסיבה הפשוטה שזה לא אנשים שיוצאים ממכונת הכתיבה כתפקידים ראשיים או כדמויות ראשיות. הדחף שלי הוא אחר לחלוטין, הוא מתחלק לשניים פחות או יותר. קודם כל, עוד פעם, זה לא בא מהראש, זה בא מהבטן. התיקון בעזרת הצגת נשים חזקות, שונות, חלשות, אחרות, כדמויות מרכזיות בסיפור, כי זה הסיפורים שלא סופרו. אני קצתי לראות נשים שמשרתות, נשים שהן זונות, נשים שהן פילגשות, נשים שהן בעמדת שחקניות משנה, גם אם נחשבות לשחקניות ראשיות, שתופסות את המקום, כי אני יודעת מהחיים שלי ומהחיים של הנשים שקרובות אליי, שהן בהחלט דמויות ראשיות. ואלה הדמויות שאני רוצה לייצג, ואלה הדמויות שחשוב לי לייצג. אני חושבת שה-PC זה סוג של רכוש של אלה שיש להם. והם אלו שמתנגדים לשימוש בו. זה לא אומר שאני כותבת דמות של אישה שחורה או של אישה אחרת, זה לא אומר שהיא צריכה להיות מושלמת.
אגב, יכולים להגיד לך מה לך, אישה לבנה לכתוב על מישהי שהיא לא את. אגב, גם את זה אומרים.
זה שאלה אחרת, אבל
אומרים, והרי כל היצירה זה לכתוב את מה שאנחנו, לא אנחנו, זה להפליג בדמיון, הרי זה לא חדשות, זה לא כתבת חדשות.
גם אם אני כותבת דמות של אישה שחורה, אני כותבת, היא לא צריכה להיות מושלמת. זאת אומרת, ה-PC שלי הוא לא לכתוב אישה שחורה מושלמת, טובת לב, נדיבה ונהדרת.
חטובה. את יכולה לכתוב על אישה שחור...
לייצר ייצוג לאנשים שאין להם קול, לאלה שקופים, לאלה שאחרים לא יעשו את זה. לתת להם את הקול ולדבר בשבילם. זה לא אומר שהן צריכות להיות דמויות מושלמות, יכולות להיות המון דברים אחרים.
תראו, אני רוצה לתת לכם דוגמה דווקא מתחומי הספרות. אני זוכרת שאחרי טקס ההשבעה של הנשיא ביידן, שבו הופיעה המשוררת הצעירה אמנדה גורמן, שהפכה לכוכבת, החליטו לתרגם שירים שלה להולנדית, נתנו את המשימה לסופרת שממש כמה שבועות קודם זכתה בפרס הבוקר היוקרתי, אבל אז החלה גם מאומה ברשת, מה פתאום שיוצרת לבנה, תתרגם שירים של יוצרת שחורה. עכשיו, זה באמת כבר היה הזוי מבחינתי, זאת אומרת, מדובר פה בפעולת תרגום, מה זה משנה מה צבע האור שלך, אז, והיא ויתרה, היה כזה הלאום עליה ברשת ועל ההוצאה לאור, שהיא פשוט אמרה, קחו, אני לא רוצה, תודה רבה על ההצעה, תודה רבה על השכר, לא רוצה לתרגם. עכשיו, יכול להיות שהיא המתרגמת הטובה, ולא מתרגמת שצבע האור של השחור.
העניין הוא לא צבע האור, העניין הוא לדעתי הרגש. זאת אומרת, האם הרגש שמפעם בתוכך יכול להתאים לתרגום יצירה שכזו, האם את מרגישה אותה? השירה, כמו כל יצירה אומנותית אחרת, כרוכה ברגש.
נכון.
אם את מתנסית על הרגש של הכותבת, אם את לא חשה אותו, אם את מתעלמת ממנו, אם הוא לא חלק מתפיסת העולם שלך, סביר מאוד להניח שאת לא האדם הנכון לתרגם את השיר הזה. ולכן כאן, ואם את לא כזו, ואם את חשה את זה, ואם זה נכון לך...
אני ראיתי את זה כמקרה קיצוני ופשוט הזוי ומגוחך.
זאת עוד פעם, אני חושב שזה מאוד...
באותו רגע.
זה מאוד קונקרטי, שאלה היא מי המתרגמת. אם היא חיה את העולם הזה, אם היא חשה אותו, אם היא לא אדם מנותק, אם הכאב הזה ברור לה, במקרה הסיפור של צאצאית לעבדים וכו'. כן. אם זה ברור לה, אם זה בתוכה ובוער בה, אם חשוב לה לתת את הכל הזה, אז היא כנראה כן האדם הנכון.
נירית, אני ממשיכה את מה שאומרת אלמה. אנחנו, לא יודעת, התחושה שלי זה שאנחנו מקדשות את ה-PC, מקדשים את ה-PC, לפעמים הוא כבר הופך להיות הדבר עצמו. וכל הניואנסים והפקים הקטנים של החיים נעלמים מתחת.
זה ויכוח שהוא כמובן, הוא כמובן לגיטימי, והוא כמובן, תדעת, כל הזמן אומרים את זה בשנים האחרונות, כשתובעים שינוי, כשרוצים לשנות את העולם, אז מי שמתנגדים לשינוי באים ואומרים, מוצאים את הצדדים הבעייתיים בשינוי הזה, וזה תמיד יש בזה שמץ של אמת. מצד שני, כשרוצים לשנות מציאות, חלק מהשינוי הוא שינוי מלאכותי, שלפעמים לא נוח ולפעמים קצת מוגזם, אבל ברגע שאנחנו, אם קיימת בינינו הסכמה שייצוג יותר מגוון של דמויות שאנחנו רואים על המסך, זה משהו שמשקף יותר טוב את העולם שלנו ונותן מודלים יותר מגוונים ויותר שיותר ילדים יכולים להזדהות איתם, אז זה מעמד שצריך לעשות. אפשר לעשות אותו יותר ברגישות, אפשר להשקיע בו יותר מחשבה, אבל זה מהלך שבעיניי לפחות צריך לשאוף אליו. לא להילחם בו.
את יכולה לתת לי עוד איזושהי דוגמה למהלך כזה שאת מאוד אהבת ומאוד מוכירה בטלוויזיה, בקולנוע?
מה, בתחום
הגיוון, כן.
המגוון?
כן.
את יודעת, אני חושבת שהכי בולט זה בסרטים של דיסני כמובן, שדיסני עלו על המגמה הזאת, יאמר לי זכותם... יאמר לי זכותם על דיסני, שבמשך שנים כל כך ארוכות הציגו נסיכות לבנות מטייפקאסט מאוד מסוים, אבל הם התחילו עם, אני חושבת שמולן היה כבר ב-1998, ופתאום כן. הם התחילו להציג גיבורות אחרות מגוונות. יש, את יודעת, המאבק, אולי קצת הגזמתי עם המילה הזאת, אבל הוויכוח, על הכי גדול והכי גואש בשנים האחרונות בתחום הזה, זה על זהותו של השחקן שיגלם את ג'יימס בונד הבא.
כן.
היה דניאל קרייג סיים את הקדנציה שלו,
הצטרפה אליו הזמן... ג'יימס בונדית כהת אור, ועכשיו נראה מה יהיה בפרקים הבאים, את אומרת.
כן,
אם
זה
יהיה. בדיוק
אותו שחקן, אגב, שהיה בסדרה Sex Education, שהיא סדרה שהיא דוגמה מצוינת.
חינוך לתיקון. מיני, כן.
כן. זה בית ספר שנמצא באנגליה באיזה מקום מאוד שלב וירוק, וסביר מאוד להניח שכל המיעוטים שנמצאים בתוך הסדרה הזו לא מתגוררים בו, מעמד ביניים ומעלה, והייצוג של האחרות הוא פשוט נפלא, כולל אגב נכים, אין שום בעיה.
אלמה גניאר, את יושבת פעם הבאה לכתוב ספר או תסריט או מחזה, יוצא לך ככה בקלות או שיתחילו לך קולות? אני שואלת לסיום. קולות מצושי צנזרו אותך.
קולות מלווים אותי תמיד.
כן.
וזה חלק מהעבודה, וזה חלק מהדבר המעניין בעבודה. אותם קולות שרוצים להתבטא, מתי זה אני, מתי זה אחר, מתי אני צריכה להקשיב, מתי לא אני צריכה לכתוב דמות. מתי זה לא נכון שאני אכתוב אותה בכלל. זה דיאלוג, והוא דיאלוג תוסס וחי, וזה מצוין.
תודה רבה לכן, העיתונאית. נירית אנדרמן והסופרת והמחזאית והתסריטאית אלמה גניהר על השיחה הזאת, ואנחנו נמשיך כנראה כל יום וכל דקה ככה להניע את הגבולות של הפוליטיקלי קורקט, לטוב ולרע ולטוב.
גם כן תרבות.
היא רק רצתה לחדש את הקשר עם אבי הצייר המוערך, והוא התחמק. והיא מצאה דרך מקורית במיוחד להיפגש איתו. זהו ליבו של סרט התעודי ששמו בת האמן, שזכה השבוע בפרס אופיר לסרט התעודי הטוב ביותר. לפני זמן קצר הוא גם זכה בפרס סרט הביקורים הטוב ביותר בפסטיבל דוק אביב 2022. שלום למרגריטה לינטון, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום.
ואני גם נותנת קרדיט ליוצר לצידך, בן זוגך יניב לינטון, שניכם ביחד יצרתם את הסרט.
נכון.
ורואים אותך בפתח הסרט במוזיאון תל אביב בשנת 2014, המצלמה המשוטטת על פני ציורי שמן יפהפיים, מעשה ידיו של הצייר ולדימיר לנסקי, אביך. רבים מהם פורטרטים שלו, האנשים מתבוננים בהם, את מתבוננת בהם, ואז את מתקשרת להביך. הוא לא עונה ואת משאירה לו הודעה, מספרת לו שאת בתערוכה ואת מבקשת לפגוש בו, כי את רוצה לעשות עליו סרט, על הציורים.
נכון.
ולאט לאט אנחנו מבינים שלא התראיתם, לא דיברתם 10 שנים. והסרט נכון. ממשיך ואיתו עוד שיחת טלפון ועוד שיחת טלפון, ולפעמים הוא עונה ומתלאה ולפעמים הוא נרתע, וכל פעם את מנסה לקבוע איתו פגישה, וכל פעם הוא אומר לך, עכשיו אני לא יכול, ותתקשרי מחר. ונשאר לנו רק הפורטרטים על הקיר היפים ופגישה עין. תספרי לי איך מתחיל הסרט באמת ככה מהתערוכה הזאת שאת רואה לפני 8 שנים.
אז תיארת את זה מאוד יפה, יש לציין.
תודה.
באמת לפני ב-2014 הייתה לאבא שלי תערוכה מאוד מאוד גדולה במוזיאון תל אביב, רטרוספקטיבה של מרבית הפורטרטים העצמיים שהוא צייר בארץ, ואני הייתי רגילה להיות תמיד מבקרת קבועה בתערוכות שלו, ככה בעצם זה היה סוג של דרך שלי לשמור איתו על קשר, לראות מה שלמה דרך הציורים. ופתאום כאן, גם הגעתי אני כשהייתי כבר בת 30 ועם ילדה משלי, ופתאום זה היה... זה היה חוויה מאוד מטלטלת, לראות ככה עשרות פורטרטים עצמיים שלו, מגיל 30 בערך עד גיל 60, מתבגר, משתנה לאורך כל החיים, וככה מבט מאוד מאוד חודר מהציורים, שהרגשתי שהוא מסתכל בי מכל פינות החדר, וזה היה ככה המאורע המחולל של הסרט. ש...
כי בחיים בעצם, את לא רואה אותו בעצם, את לא רואה אותו, כן.
נכון, ודווקא בפתיחה של התערוכה הזאת, פגשתי אותו אחרי הרבה הרבה שנים, ופתאום, והוא היה מקסים, חם, קריזמטי במיוחד, אדם שפתאום ככה נזכרתי שיש לי אבא, וראיתי שהוא מקסים והוא חם והוא קירב אותי מאוד ברגע הזה, ורציתי עוד מזה. ואל מול המפגש הזה איתו ועם הפורטרטים, אז יניב, הבן זוג שלי, שהוא גם השותף שלי ליצירה, אמר לי, טוב, זה הסרט שאת צריכה לעשות, זה הרי ברור, ואני אמרתי לו, תקשיב, אני לא מתעסקת עם הנושא הזה יותר, לך אתה תעשה על זה סרט אם אתה רוצה. בסוף שנינו עשינו את זה ביחד.
ואבא שלך לא משתף פעולה, או את פוגשת אותו שם בפתיחה, והוא לכאורה מתלהב, אבל אין, אחר כך הוא נעלם לך, ואת נשארת עם הפורטרטים ושוב בלי אבא.
תראי, היום, אחרי 8 שנים שעבדתי על הפרויקט הזה, ובעצם דרך הפרויקט, דרך הסרט, התחיל להיבנות באופן מאוד משונה ומתעתע איזשהו קשר, שאת האופי המתעתע הזה אפשר לראות בסרט בעצם.
כן.
זה לא בדיוק נעלם, אבל כן, בעצם מה שקרה זה שהחל מאותה פגישה מאוד מאוד לבבית, חמה ומשגעת, ועלה רעיון לעשות את הסרט, ואבא שלי נורא התלהב בהתחלה, ויצאנו לדרך, ואז קרה משהו מאוד מאוד לא צפוי, התחיל תהליך של כמה שנים, שבאמת היה איזשהו מרדף כזה, שפתאום מיחסים של אבא ובת מרוחקים, הפכתי ליוצרת של סרט, והוא הפך להיות דמות דוקומנטרית, ואני לא יודעת אם זה הקשר בינינו, או פתאום היחסים המקצועיים האלה שגרמו לו להרגיש לא בנוח, אבל הוא כנראה גם הרגיש לא בנוח להגיד לי את זה, ואז התחילו יחסים שמאוד מאוד מתעתעים, ובאמת היה בזה הרבה כאב, אבל גם הרבה השראה.
בוא נשמע את אחת...
כן, סליחה.
נשמע את אחת משיחות הטלפון.
הלו.
אבא?
כן.
היי. שומע?
את יודעת משהו, חשבתי על משהו. את יודעת מה הסצנה הכי טובה לסרט שלך? אבא ובת שותים תה. אני רואה את זה ככה. שאת יושבת עם אבא שלך ושותה תה. זה מגניב, כי כי מי חוץ מבין משפחה יכול לשבת עם צייר ולשתות תה? שבת ואבא יושבים ושותים תה זה דבר מאוד אישי. זה סצנה מצוינת.
אני הכי אשמח.
יופי, יופי, אז אנחנו נדבר ונקבע בקרוב.
אוקיי.
טוב, אז ביי.
רגע, אבא, אבא, אבא?
כן.
אז מתי נקבע? אתה יכול נגיד ביום ראשון?
כן, לא. ביום ראשון אני בוחר מסגרות את הארוחה החדשה, לא.
אז איפה אתה עושה את זה? אולי אני אוכל לבוא?
לא, יום ראשון זה לא מתאים לי איתה.
יום ראשון זה לא מתאים, ויום שני זה לא מתאים, ויום שלישי ורביעי וחמישי ושישי ושבת, צריך לומר, ההורים שלך נפרדו, והוא התחתן פעם שנייה, יש לך אח מהניסויים הראשונים, יש לך עוד אחים מהניסויים השניים שלו, אבל הוא עודף אותך כל הזמן, ובשלב מסוים את עושה מעשה, ומחליטה שאם אבא שלך לא בא, אז את תעשי לך אבא.
נכון.
והסרט הדוקומנטרי הופך להיות סרט דוקומנטרי מתעתע.
נכון.
בחלק השני שלו. את רוצה לספר קצת משהו שעשית שם בלי לעשות יותר מדי ספוילרים. ננסה לראות איך אנחנו עושות את זה.
זהו, זה קצת מורכב, כי באמת בשביל לקבל את החוויה השלמה צריך לראות, צריך לבוא לראות את הסרט. באמת יש עכשיו הקרנות אחרונות בקולנוע לב, הוא עולה ב-YES ביום רביעי. אבל אני כן אגיד שבאמת... מתוך ההיעדר ומתוך הכאב ומתוך השבר המסוים, נולדה הרבה השראה יצירתית, ובאמת עבדתי איזשהו תהליך של שחרור מהצורך הזה לרדוף אחרי אדם שלפחות באותה תקופה לא היה מעוניין. וכן, יצאנו לתהליך ליהוק מאוד מעניין, ליהוק של אבא בעצם.
ליהוק של אבא, כן.
שזה היה תהליך מרתק, תרפויטי, מדהים, של לחפש אדם בגיל שיכול להיות אבא שלי, ממוצא רוסי, עדיף מעולם האומנות, שיכול לשחק, אבל הוא לא שחקן מוכר, כי יש בסרט איזושהי... איזשהו טוויסט מסוים ששוב לא נחשוף את כולו, אבל התהליך עצמו היה בשבילי תרפיה מאוד מאוד גדולה וגם מרתק מבחינה אומנותית, יש
ממש,
לומר.
ממש.
ונולדה מזה הרבה שמחה בעצם ושחרור, שהיום בדיעבד, אחרי שהסרט יצא, גם החזירו את אבא שלי לחיים שלי, את אבא שלי האמיתי,
כן.
יש לומר.
יש בסרט רעיונות גם מרתקים עם אמא שלך, עם אחיך יוסי, שכן אגב מתראה עם אבא שלך ואפילו מבקר בסטודיו ומצייר איתו, וגם עם עוצר התערוכה דורון לוריה.
נכון.
ועם התלמיד של אבא שלך, הצייר עמית קבסה.
נכון, שאגב הוא לא תלמיד שלו, אבל הוא מאוד מאוד מעריך אותו.
כן, וחשוב לומר שהסרט יפהפה, גם הקלוז-אפים על כל הציורים וגם מה שאת עושה שם מבחינה אומנותית דוקומנטרית, ויש איזה קטע שאת מצטטת אותו, צייר הוא כמו עץ, יש רק אחד כזה, אבל נשים וילדים זה כמו עלים, יש הרבה. זה משפט, כאילו הוא שם את עצמו במרכז, ואתם המשפחה לא חשובים.
אז אני אשמח להגיד משהו על זה.
כן.
כי גם זה משפט מאוד מתעתע, שהוא נאמר לי, והוא באמת נאמר לי בנסיעת אוטובוס אקראית שנפגשתי עם אבא שלי לאורך השנים שלא היינו בקשר.
כן.
היו לנו הרבה פגישות אקראיות, מעניינות מאוד, בדרך כלל באוטובוסים. אני הייתי בתיכון, נסעתי לבית ספר והוא ככה מתנייד באוטובוסים, ויצא לנו, זה השיחות שבעצם היו לי איתו והם נחרטו בי.
כן.
כי בכל שיחה כזאת ספגתי את הדמות שלו כמה שיכולתי, וזו דמות מרתקת. אז מצד אחד יש במשפט הזה משהו, מאוד כואב, מאוד קשה, לא צפוי ולא פוליטיקלי קורקט, אוקיי? לפחות לא בתרבות הישראלית החמה והמשפחתית שבה אנחנו חיים. מצד שני, ברגע שזה נאמר לי, זה היה רגע, מצחיק לומר את זה, אבל זה היה רגע טוב בינינו. זה היה רגע אותנטי של גילוי לב, שהוא בעצם, אני הרגשתי שהוא דובר אמת, והוא אומר לי משהו, כואב אבל אמיתי על החיים, לפחות על החיים שלי. אני הבנתי משהו על עצמי דרך המשפט הזה, והרגשתי שדווקא מתוך האמירה הלא פשוטה הזאת, יש שם איזשהו ניסיון להתנצל ולהתקרב. הוא אמר,
כן.
עשיתי הרבה טעויות בחיים, את צריכה להבין ככה ראיתי את החיים.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, עכשיו כשאת יוצרת, את הפכת להיות האמנית, את יכולה אולי להרגיש רגע את הרגש הזה, שכאילו יוצר צריך את המרחב שלו, ושלפעמים בני משפחה והחובות המשפחתיים מפריעים ליצירה, וזה קורה, זה קורה.
נכון.
את יכולה לתת להבין אותו?
וואו, זו שאלה מדהימה. את שאלת שאלה מדהימה, כל כך מדויקת, ואני מאוד אוהבת שאלת את זה, כי באמת, אחד הדרכים שיכולתי גם לשחרר את אבא שלי, ולהפסיק לחוס עליו, וגם באיזשהו מקום להתקרב אליו, זה ליצור את הסרט הזה. ובתהליך יצירת הסרט, גיליתי, עשיתי קצתים קצרים לפני זה, וזה הסרט הארוך הראשון שלי, וגיליתי שאמנות זה ממכר, זה בור ללא תחתית, זה עולם שנכנסים אליו ומאוד קשה לצאת. ובשביל לצאת ולהתחבר חזרה למציאות, לעולם, למשפחה, כמו שאת אומרת, לחובות, אבל גם היחסים הקרובים, זה מורכב, זה לא מתאים לכל אחד. וזה לא שאין ביקורת, אבל גם יש הבנה של הדברים.
כן, הסרט מסתיים בזה לאבא בהשלמה. תראו את הסרט בקולנוע לב, הוא גם ישודר ב-YES. הסרט כל כך יפה וכל כך מיוחד, סרט התעודי, בת האמן של מרגריטה ויניב לינטון. מרגריטה, תודה רבה לך וברכות על הזכייה.
גם כן תרבות.
מה אתה יודע בכלל חתיכת חוק יבש כמותך? היית כבר זר ולא רצוי? היית כבר מרוקני מלוכלך שכל נערה ברחוב מרימה את האף למעלה כאילו היית פח אשפה מזוהם? גרת כבר בחדרים קרים ואפלים ולא יצאת מתוך החדרים הקרים ואפלים מפני שהרחוב מביט עליך בבוז? אפילו לא בבוז, אברמוב, אפילו לא בבוז, כאילו היית חתיכת אפס גואלית. את הדברים הללו אומר קזבלן באחד המחזות הידועים שכתב יגאל מוסינזון, וגם הפך לסרט ידוע. יגאל מוסינזון הוא האבא של חסמבה, אבל הוא גם כתב מחזות רבים שלא ראו אור בדפוס, אבל עכשיו תוכלו לקרוא אותם, את כולם, בזכות האתר פרויקט בן יהודה. האתר הזה קיבל רשות מיוחדת ממשפחת מוסינזון להנגיש את כלל המחזות והמערכונים שכתב מוסינזון, והיצירות זמינות כעת בחינם, ללא פרסומות באתר הפרויקט. שלום לרנן מוסינזון, ביתו של יגאל מוסינזון, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלום לדוקטור מוטי זעירה, מי שפרסם ממש בימים אלה את הביוגרפיה ליגאל מוסינזון חסמבה בערבות הנגב.
שלום, בוקר טוב, היי רנן.
יאלן מוטי.
אז באמת חסמבה, 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 ויש עוד כמה ספרים למבוגרים, אבל את המחזות שלו לא יכולנו לקרוא. רק מעט מהם בכלל ראו אור בדפוס, רובם בכלל לא ראו אור בדפוס, והם חלקם דווקא ידועים, כמו קזבלן, לצורך העניין.
כן.
מוטי הוא המשכיל
מבין שנינו. כן, אז תספרו לי על הפרויקט הזה, שרציתם להנגיש את הכל כדי שנוכל לקרוא את זה סוף סוף.
אז זה יהיה חלק שלי כנראה, אז אני אגיד שקודם כל תכף מוטי שבאמת בקי ממני בביוגרפיה וגם בכתבים של אבי בטח ירחיב, אבל אני יכולה לספר שמצד המשפחה זה היה מפגש שאינפלטתי במילה הזאת, אבל מרגש ומרמם באמת, כי זה אנשים שעובדים בהתנדבות ומייצרים פרויקט פשוט שוב מהמם ומרגש שבגודלו, שכל חינמי ובאמת אוצרות אדירים, ומאוד שמחנו לשתף פעולה, והחלטנו לסמן איזה חתיכה מתוך ההמון יצירה של אבא שלי, שהיא המחזות, ואיכשהו מתוך זה התגלגל דבר שלא ידעתי שקיים, שנקרא מערכונים של אבא שלי. ידעתי שהוא היה לץ, אבל לא פגשתי את רוב הטקסטים האלה.
ועכשיו כל הטקסטים פתוחים לכולם, וגם חלק קזבלן רץ על הבמות, ובערבות
הנגב... קזבלן התחיל עוד חודש בכיכובם של איתי לוי ואופכיון לסירוגין, כן, ועוד חודש בימו.
ובכלל אפשר יהיה להעלות שוב את המחזות שלו עכשיו שהן נגישים, ואפשר לקרוא אותם. לקרוץ חזרה לבמאים ולאנשי תיאטרון, כן.
כן, אמן, אמן, אמן. שהם גם כאלה, הם עשו ממש עבודת בילוש, יש שם מחזות שלא ידענו שקיימים, וחשבנו לא ידענו שבכלל נכתבו, וחלק שחשבנו שכבר נעלמו ולא נמצא.
אז איפה הם מצאו אותם? איפה מצאתם אותם?
אז זהו, מוטי ידע בטח אולי יותר טוב ממני, אבל ארכיונים למיניהם, מוטי, אתה יודע לספר יותר באופן אינטליגנטי?
תראי, יש פה בעצם חיבור של כמה דברים. קודם כל, המשפחה, כלומר, חנה, אמא של רנן, וממש נתנה קצת לפתוח מדברים שנאספים אצלם בבית, גם לי הייתה את הזכות. היא שומרת, באמת, היא שומרת בצורה מדהימה דברים ש, אותנטיים שנשארו, שהיא אספה לאורך כל השנים והיו בבית, וגם קיבלה הכרעה אמיצה, חנה, להעביר את הדברים לספרייה הלאומית ולקטלוג, ולא לספרייה
הלאומית, למכון גנזים,
למכון גנזים ולקטלוג, ובאמת זה שלב ראשון בהנגשה. הדבר השני הוא שכיוון שאיגל כתב כל כך הרבה לאורך השנים, באמת דברים, גם למגירה, שאז אין שום סיכוי שמישהו יראה את זה, וככה מה שנשאר במגירה, אז פתאום נחלץ מהמגירה ואפשר להפוך להיות נחלת כלל, ואולי זה יניע איזה התעניינות מחודשת. וגם כשהולכים באופן עקבי אל כל מה שנאסף בארכיונים, ובארכיונים של העיתונות ושל התיאטראות, יש ארכיונים כאלה שאם אתה בא עם עם המשקפיים הנכונים, ואתה אומר, אני מחפש יגאל מוזס, ופתאום אתה מוצא לא שיערת שנמצאים, והוא כתב כל כך הרבה, והוא היה כל כך פורה, שחלק מסתבר די גדול, אפילו אני לא ידעתי עד כמה, כי אני לא עסקתי במחקר בילושי על המחזות דווקא, אז אני הופתעתי לראות את כמה דברים הוא כתב, ובאמת, או שלא הצליח שאיזשהו תיאטרון ייקח את זה, או שפשוט יודעת, לפעמים יש גודש שאי אפשר לקחת את הכל, אז זה פשוט נכס עצום.
זה ממש נכס עצום, וחלק באמת אולי דברים שכמו שאת אומר בכלל לא על הבמה, ועכשיו אפשר להעלות אותם על הבמה. ובואו נדבר גם על החשיבות של הכתיבה שלו. ציטטתי קודם מקזבלן, הוא כותב את הדברים האלה, לפני שמתחיל פה בכלל כל הדיון על יוצאי ארצות ערב, השסע, והוא כבר כותב את זה.
יש בעצם צריך איזו הזדמנות טובה לומר שאיגל מוסטנזון, אנחנו רגילים להכיר אותו מחסמבה, ככה גם אני נחשפתי אליו, ורבים מישראל, זאת הדרך שהם הכירו אותו, אבל יש לומר, ולי זה היה במסע הבילוש שעשיתי בעקבותיו, זו הייתה חוויה מיוחדת לגלות את זה. האדם, היו לו נכסים אובייקטיביים, גם מוכרים על ידי המבקרים ולמיניהם שלא תמיד העריכו את היצירה שלו, בשון המתה, אבל דווקא בשלבים הראשונים, שנות ה-40, כשהוא מפרסם סיפורים, הוא בעצם הראשון בין שווים מהחבורה שקראו לה אחר כך דור הפלמח בספרות העברית, מחיזר, משה שמיר, ובאמת במשך תקופה מסוימת של אמצע שנות ה-40 הוא אף היה בכיר מהם, כלומר זה שפרסמו סיפורים שלו, הראשון שיצא לה, יצא קובץ סיפורים שלו, אפורים קסק רק שלו, מכל הדור הזה, זה כאילו הדור שאמרו וואו, איזה הצלחה, כן. בני הארץ, הצברים האלה גם יודעים לכתוב, והוא היה דוגמה נהדרת לזה. אז זה דבר אחד. דבר שני שקשור למחזות, היה לו את החוש האדיר לתפוס או לאתר נושאים אקטואליים, והוא יתר את זה בכל מקום. כשהוא חי בקיבוץ, הוא יתר את זה בסביבה הקיבוצית. הוא קרא עיתונים והוא מצא את זה בעיתונות. הוא היה דובר המשטרה, ולכן סיפורים זרמו אליו. למשל, קזבלן ואלדורדו, זה בגלל שכדובר משטרה, בשנות הראשית שנות ה-50, היה חשוף לכל מיני סיפורים שקרו בשטח, והוא בכישרונו, נקרא לה דרמטי, הוא יצר מין מחזות מאוד ריאליסטיים, היה לו חוש אדיר לכתיבת, כיוון שהשפה העברית היא שפת האם שלו, והיא עשירה מאוד.
זה לא רק החוש, מוטי, זה שהמשטרה רוצה להכניס את כולם לכלא, את יוצאי ארצות הברית, והוא עושה אותם את גיבורים, הוא נותן להם קול.
אני רוצה להגיד את זה באמת מילה, שבעיניי הוא עושה זה מעשה חתרני וחברתי, מה שנקרא היום, בכל הנקודות שמוטי ציין באמת, הוא לקח את האנדרדוג, את החלש, בין אם זה בקיבוץ ועבלותיו או המורכבותיהם, ובטח סיפור יוצאי מדינות ערב, מרוקו, המרוקאי הספציפי בקזבלן. הוא הציג משהו שהקדים את זמנו בעשרות שנים, שהיום כבר באיזה הפוך להפוך בפוליטיקת זהויות עשוי לחשב שעשה איזה מין מעשה שלא יעשה, כאשכנזי שכותב על מזרחי וכו', אבל אני חושב שהאמת הצרופה הבסיסית שם היא פשוט רגישות חברתית מן המעלה הראשונה לחלשים באשר הם.
כן, עוד לפני, עוד לפני דן הפוליטיקלי קורקט, יכול להיות שהיום מישהו היה אומר לו, מה פתאום אתה בכלל כותב על מישהו שהוא לא אתה? כן, אבל תסתכלו, זה בדיוק עכשיו, תלכו ותקראו את הטקסט עכשיו, כי עכשיו אתם יכולים לראות את הטקסט ותראו את המעשה שהוא עשה פה, ועוד לפני זה, בזמן מלחמת העצמאות, המחזה שלו בערבות הנגב, שעולה טוב...
זה המדהים לכולם, זה הדוגמה הכי מדהימה בעיניי גם.
שוב, דור האבות שמקריב את הבנים, מצד אחד הצבר ההירואי שמקריב את עצמו, ומצד שני ביקורת, יש שם כזאת ביקורת גם על אותו צבר.
אני קראתי את זה לצערי אחרי שאבא שלי נפטר לפני כמה שנים באיזה שבת.
זה מחזה עם שני פנים.
קראתי את זה בשעה, לא האמנתי, באמת קראתי את זה דומה, ציימתי את זה, ואז הסתכלתי לראות מתי זה נכתב, וחשבתי זה טעות, אמרתי, אין סיכוי, זה יכול להיות ב-49, זה בטח טעות דפוס של אורם, המוציאי מחזות. קשרתי לאימא שלי, פתחתי ויקיפדיה, לא האמנתי איך ב-49, אדם עוד לא יבש, אנשים פה הסתובבו מפורקים ברחובות, והוא כותב באמת בסימן שאלה גדול על, 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 על קידוש הארץ במוות.
בדיוק. יותר מזה, זה לגבי הווירטואוזיות הזאת שלו. הוא בעצם כתב את בערבות הנגב ממש תוך כדי הלחימה, והיה מצטין לתרבות של הגדוד שהיה בקרבות נגבה, הגדוד שגיבתי, ומאתר בחושים האדירים שלו נושאים שהם, בוא נגיד, לכל הפחות שנויים מחלוקת, שלא לומר כואבים, כמו הנושא של נטישת יישובים, שזה בעצם עומד במרכז
של בערבות הנגב.
של בערבות הנגב, שזה הנושא הכי כאוב של מלחמת העצמאות מבחינה תרבותית וחברתית, והוא עובר...
זה נטישת יישובים מצד אחד, זה מצד השני אנשים שהחליטו ששווה לשלם בחייהם.
נכון, נכון.
זה מה שאבא שלי נורא התעסק בטרומפלדור, בדבר הזה, כאילו...
בכל המחזה הזה, אגב, הוא כתב תוך שבועיים, את קראת את זה תוך שעה, הוא כתב את זה תוך שבועיים, ליטרלי, תוך שבועיים.
מוטי ורנן, אבל אני שוב אומרת, אנחנו בעיצומם של ימי המלחמה, גם משה שמיר כותב, תו הלך בשדות, חיר בית חיזה של סמך עיזר, ואצל כולם יש את הקול הזה שאנשים לא תמיד רצו לראות, זה לא רק הצבר המעולל שמקריב את חייו, יש שם, הם כותבים תוך כדי זה גם משהו חתרני, שרק עם השנים יכולנו לראות את הקול המסתתר שם, מה שהם אומרים של מה זה להקריב את עצמך.
בערבות הנגב כעסו מאוד איך שיצא, היו שם הפגנות וממש היו שם אירועים אלימים סביב היציאה.
אז תסביר.
זה פשוט היה, זה נגע בנקודה נורא רגישה, והם לוחמי גבעתי, ואבא קובנר, קצין התרבות החטיבתי בראשם, היו, חשבו שהוא מוציא את דיבת הצבא רעה, כי כאילו הוא שם בפי מפקד הצבא במקום, לא בפי... לא בפי חבר הקיבוץ שבאמת מקריב את בנו, אלא בפי מפקד הצבא במקום, הוא שם נימוקים למה חשוב, למה נכון טקטית לצאת מהיישוב ולהיערך בגבעה סמוכה, והוא חטף על זה ממש, פרוצצו לו הצגות, עשו לו הפגנות, הגיעו עד בן גוריון, והוא לא נבעל, כלומר...
הוא לא נבעל, הוא לא נבעל, גם בן גוריון לא נבעל, הוא לא נבעל, בן גוריון לא נבעל, סמך יזהר לא נבעל, וגם בן גוריון לא נבעל מחיר בית חיזה. אגב, תראו איזו תקופה אחרת הייתה לחלוטין. אני רוצה לשאול את שניכם, אז למה אנחנו זוכרים את הטקסטים יותר באמת של סמך יזהר ומשה שמיר, ופחות של יגאל מוסינזון, רנן?
וואו, לא יודעת, אני די זוכרת, כי היינו יודדים, אבל... לא יודעת לומר, אני לא יודעת אם באמת מי שהיום ידע לקיים את הטקסטים, יכול שהשמות נשארו קנונים, קשה לי לומר, אני יודעת בעבוד הנגר זה מחזה שעוד לומדים, אבל כן, בבקשה מוטי הבלש.
מוטי בבקשה.
יש לי השערה בעניין הזה, תראו, יגאל מוסינזון, זה השערה נקרא לה סוציולוגית יותר, או פוליטית כאילו, לא פוליטית מפלגתית. יגאל מוסינזון בראשית הדרך היה מהסופרים המבטיחים של דור ילידי הארץ, ובמסלול ההתפתחות שלו, במיוחד דרך המחזות המאוד פרובוקטיביים, כמעט כל נושא שלו מחלוקת בישראל הצעירה של שנות ה-50 וה-60, הוא הפך אותו למחזה. בין אם זה קליטתם של קאפואים בחברה הישראלית ולמדתם למשפט, כמובן הנושא של פער הדתי וכל הדברים האלה, זה לחץ להמון אנשים על יבלות, והוא התחיל להיות מי שמאתגר את המוסדות של השלטון. זה עניין אחד, ולכן הוא היה קצת כזה... מצד אחד התיאטראות אהבו את המחזות שלו כי הם תמיד היו פרובוקטיביים והביאו המון קהל. מצד שני, התחיל להיווסר גם בממסד הספרותי איזה ביקורת קצת גבוהת מצח כזאת, שאומרת, זה לא ספרות, זה כי היום היו אומרים טלנובלה או ריאליטי או משהו כזה. זאת אומרת, היה איזו הפחתה של החשיבות הספרותית שלו. בעוד שסמך יזהר הופך להיות קאנון או לפחות מוערך, מבקרים הספרותיים, גם אז וגם במרחק הזמן, לא ייחסו את החשיבות, חשיבות גבוהה ליצירותיו של מוסינזון. כולם אמרו לו, היית יכול להיות, אבל אתה הלכת לכל מיני ספרות ילדים וכל מיני שטויות כאלה. אז לכן גם, זה גם סוג של, לא אמר של השתקה, אבל של הורדה בסולם החשיבות. ולכן כשמסתכלים מי נכנס לקאנון, אז מבחינת השטח, החסם פה נכנס לקאנון על הפעם ועל חמתם, על אף שמשרד החינוך בזמנו החליט שזה חומר לא ראוי ללמד, אבל מאות אלפים, מיליונים קראו את חסמבה. לגבי הדברים, היצירות היותר מורכבות,
כן.
אחרי שעבר זמנן, די, אמרו, הממסד הצליח איכשהו להשתיק את זה.
אני מאוד שמחתי ככה לקרוא שאתה מספר, הדבר הראשון שאני זוכרת את עצמי זה שאני הולכת לספרייה ציבורית, אבא שלי עבד באגד, לאגד הייתה ספרייה ציבורית, והייתי באה לשם וכל הזמן מציק לספרן, מתי יגיע הספר הבא של חסמבה.
לגמרי. זה תיאור מדויק של, של הסיטואציה שלי, כל דקה בין גיל 9 לגיל, לא יודע מה, 14, משהו כזה.
והנה עכשיו
אתה... סליחה שאני גוזלת מימותי את מקוריותו, אבל אני שמעתי את המונולוג הזה, זה דבר ששמעתי הכי הרבה בימי חיי.
ברור, ברור, זה חוויה קולקטיבית של דור, ממש, כן.
לא, ממש מילה במילה.
לגמרי.
אז אולי עוד נדבר קצת לסיום על הביוגרפיה החדשה שאתה מפרסם בימים אלה, חסמבה בערבות הנגב, הסיפור חיים של יגאל מוסינזון. אז
זה פרומולט.
אז בטנקו הזה עם בני המשפחה, יש דברים שרצית שיכנסו ולא נכנסו, או שנתתם לו יד חופשית?
אל תגלה כלום,
אל תגלה כלום. אני מוכרח להודות שהיה חופש גמור, לא היו שום צנזורות. תראי, הסיפור חיים של יגאל מוסינזון לפעמים עולה במסלולים שלו על העלילות הכי מורכבות שחסם בה. אז במובן הזה... רק לספר את מה שהיה, בלי לחפש סנסציות, זה כבר סיפור חיים מטורף. לא ממש, חנה ורנן וגילי, גם הם ממש נתנו לי את מלוא, את מלוא החופש. ולשמחתי, אני גם מרגיש, תראו, אני כותב, כשאני כותב, כתבתי לא מעט ביוגרפיות, אני כותב, מתוך, אני לא בא בתור החוקר, זה שהולך לגלות את האמת על הסיפור של דיינה, על הפה ועל חמתה. אלא אני בא מתוך איזה... גם אהבה בסיסית לדמות, וגם מתוך הכרה בחשיבות שלה. אני אוהב את הטיפוסים האלה שלו, שאיכשהו התרבות הישראלית קצרת הרוח, זרקה אותם קצת הצידה או שכחה אותם, או השכיחה אותם. את אלה אני אוהב. אז אני מרגיש שזה גם היה איזה חוב של כבוד לתת ליגאל מוסינזון יותר ממה שרק חסם בה לדור מסוים היה, של ילדים. ולכן אני, המסע בעקבותיו, שהוא נעשה מתחושת חופש גמורה, הפך להיות הספר שאני מקווה שרבים יקראו אותו. דרך אגב, הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, חשוב לומר.
נכון, הקיבוץ המאוחד, הספר הביוגרפיה על יגאל מוסינזון. רנן, לסיום, אני שולח טקסט שאת מאוד הכי קשורה אליו, של אבא שלך, אם אפשר לשאול דבר כזה בכלל.
ההקדשות כמובן.
למשל, ההקדשות שהוא הקדיש לך בספרים, שהוא כתב לך?
כן, כן. את זוכרת אחת? עולות על הספרים עבורי. דברי חיבה בלב לביתו, שאני אשמור על עצמי, אבל הקדשות, אהבתי אותן בין הספרים, אני מודע.
תודה רבה לשניכם, רנן מוסינזון, ביתו של יגאל מוסינזון, ודוקטור מוטי זעירה, שכתב את הביוגרפיה החדשה ליגאל מוסינזון, תודה לכם להתראות.
גם כן תרבות.
ספר ילדים חדש, שמו של הספר, אגודת משוררי הרחוב, הוא ראה בהוצאת צלטנר, והמחברת שלו היא לא אחרת מאשר נורית זרחי, קלת פרס ישראל בתחום הספרות והשירה לשנת 2021. שלום נורית.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז הספר המקסים שלך, שכבר הספקתי לקרוא אותו לילדים שלי, אני רוצה לספר לך, והם נהנו מאוד. כן, זה הכי חשוב.
זה הרעיון.
נכון, עוסק בשמוליק ונוליק, שהם שני גורי חתולים שרוצים שמישהו יאהב אותם. הם עורכים לא צפויים בסדנת כתיבה, המתקיימת במחסן שבחצר, ומשתתפים בתחרות כתיבת שירים, שעליה הכריז ראש העיר. הם ככה משוטטים ברחבות, ותל אביב, ומחפשים מי יאהב אותם, ובסוף ישנו דר רחוב אחד, הומלס אחד, שהם מאמצים אותו והוא אותם. אז קודם כל אני זוכרת...
רגע, אני רוצה להכניס איזה משהו מותר.
כן, בוודאי.
הם לא רק רוצים שמישהו יאהב אותם, הם רוצים שגם מישהו ישמע אותם.
נכון, ולכן הם גם כותבים, ותכף נדבר על כתיבה של חתולים, אבל כל העניין הזה של חתולים הוא קרוב אלייך מאוד, ואני זוכרת שבאחד הספרים שלך נדמה לי שזה כישוף, את אמרת שמשפט, כתבת שם, הכלב שאני הכי אוהבת זה חתול. את זוכרת את זה? זה משפט שאני מאוד מאוד אוהבת. אז באמת חתולים, יש לך בבית חתולים?
לא, אני אלרגית לחתולים.
את אלרגית לחתולים, זה נהדר. אז זה נהדר, זה בספרים. את אומרת, יש את הספרים ויש את החיים.
בדיוק.
זה נהדר. אז יש לך, כתבת לא פעם על חתולים, וגם על העניין הזה של מי יאהב אותי, שנמצא המון בתוך הכתיבה שלך.
בוודאי.
ואלה שני דברים שהולכים איתך, ובאמת נדמה לי שהספר הפעם הוא ספר מאוד ריאליסטי. את מסכימה איתי? זאת אומרת, יש בו משהו ככה מאוד, מאוד אמיתי, אפילו לשכת ראש העיר, ראש העיר, משהו שם מאוד ריאלי.
לשכת ראש העיר זה מאוד ריאלי, וזה שחתולים כותבים שירים זה לא בדיוק ריאלי, אבל אפשר תמיד שזה יהיה באופן ריאלי, כיוון שזה מטאפורי, אז זה ריאלי.
בסדר גמור, וחשבת למשל על תל אביב, זאת אומרת, האיורים המקסימים שם של העיר תל אביב, את חשבת על ראש העיר, חשבת על חולדאי למשל, או שכתבת על איזה ראש? בוודאי.
לא, זה ראש עיר דמיוני, אבל חולדאי.
חולדאי, זאת אומרת, היה שם.
חולדאי קרא.
הוא קרא את הספר, כן?
יקריא בכל רם, כן.
אוי, זה נהדר, ומה הוא אמר על הספר? הוא זיהה את עצמו? הוא הזדהה עם הדמות?
כן, הוא צחק, אני לא יודעת בדיוק מה הוא אמר, אני לא הייתי על ידו, אבל... כן, זה היה
משעשע. זה היה משעשע. אז תקריא לנו, רגע, אני אבקש ממך להקריא לנו כמה שורות מתוך הספר שלך.
אני רק רוצה להגיד שתל אביב היא הייתה לפחות עיר נפלאה, ושמכל המקומות בארץ הרגשתי שם הכי נוח.
את עדיין שם? את גרה בתל אביב?
לא, לצערי אני בגבעתיים.
כבר לא, בגבעתיים. אבל תל אביב בתוך הספר, באמת גם באיורים וגם ברוח, אז הנה בואי תקריא לנו כמה שורות.
לא, בשום פנים לא. אבל אמא, הם נורא חמודים, אמרה איה. יכול להיות, אבל אי אפשר סתם להכניס יצורים מהרחוב הביתה. אבל אמא, הם לא יצורים, הם חתולים, הם תינוקות. אבא, מה אתה אומר? אמא, בבקשה, אל תתערבי. אבא של איה הסתכל סביבו ואמר, שיגורו במחסן. באמת, אמרה אמא, אבל שם מתקיימת סדנת הפתידה של גבירה, וזה בטח יפריע לה מאוד. אמא, הם לא יפריעו, אני מבטיחה, אמרה איה. אני אשים אותם בתוך ארגז עם סמיכה, וזהו. ככה הגיעו שמוליק ונוליק למחסן של סדנת הכתיבה בחצר.
אז כן. את מקריאה נפלא, קודם כל זה תענוג לשמוע אותך קוראת את הספר המקסים. אני רוצה לשאול אותך ככה שתי שאלות חשובות. קודם כל, הוצאת כל כך הרבה ספרים, הרבה ספרי ילדים, גם ספרי שירה, זכית בפרס ישראל. עדיין יש התרגשות כשספר יוצא לאור?
בטח ספר כמו זה. אני חושבת שזה הספר הכי מפואר מבחינת העיצוב שלו שאי פעם הוצאתי. אני חושבת שדורית צלטנר השקיעה בזה את כל ליבה, ורואים את זה.
זה באמת יש שם איורים נהדרים, והדפים, וזה באמת יוצא דופן. וזה משנה לך פתאום שאת רואה את הטקסט כתוב ככה ליד הציורים האלה, מה ההרגשה?
זה משחרר אותי מעצמי.
יפה, כי פתאום יש שם עוד משהו, עוד שותף לדרך.
בדיוק, א', כן, ובית, ההשקעה הגדולה גם משחררת אותי מעצמי. כי כל עוד זה קשור אלייך, זה תמיד מתבחבש בחוסר הביטחון, ואת לא יודעת אם זה טוב, אולי זה לא, וככה זה מרחיק, זה מצוין.
אז זה באמת מאוד מיוחד, ואת כותבת גם הרבה שירים, וגם הרבה ספרי ילדים. יש בעינייך הבדל כשספר כזה רואה אור וספר כזה רואה אור?
כן.
מה ההבדל בין השירה לכתיבה לילדים? כן.
תראי, בכתיבה לילדים, הביקורת העצמית שלי, אולי זה לא נכון במחשבה השנייה, לא, זה קשה להוציא דברים, זה קשה להתמודד עם הרגשה, האם זה טוב, האם זה שווה, האם זה נכון.
בשירה יש יותר ביקורתיות? זאת אומרת, יש יותר...
לא יודעת, פתאום אני חושבת, בעצם בספרי ילדים יש לך גם את הבאים, זה מתאים לילדים. ילדים יבינו אם הם יאהבו את זה, וכתיבה לבוגרים יכולה להיות קצת יותר איזוטרית, אבל גם כן צריך לתת לה איזוטריה גבול. יש בעיה גדולה היום בממלכת הספרים לבוגרים. גם לילדים בעצם, יש בעיה גדולה.
מה, שלא קוראים מספיק נורית?
שהעולם נבקע, כאילו הייתה רעידת אדמה, ובצד אחד נותרו כמה ערכים, ובצד אחר נותרו אחרים, וקשה לאחד את זה, זה שאלה של תקופה, זה שאלה של אופנה, זה שאלה של חוסר היכולת שלנו להתאמץ יותר, להתרכז יותר. הפייסבוק ודומיו השתלטו על השכל.
אבל אני חושבת שהיופי בספר הזה שלך, באגודת משוררי הרחוב, אבל גם בספרים אחרים, הוא שאת לא נכנעת לזה. זאת אומרת, אני לא חושבת שאנחנו נמצא סלפי או וואטסאפ או טלפון בתוך הספר, אנחנו נמצא אנשים בסדנת שירה.
א', הספר הזה הוא ספר מחאה, כי זה נכתב בעדינות. זה מוצנע, והדבר השני, תראה, אני מסכנה, אני מדור אחר.
אבל זה ספר מחאה בדיוק מול זה? זאת אומרת, את אומרת, זה עדיין העולם הישן, שגם בתוך תל אביב יש סדנת כתיבה במחסן, ואנשים מאמצים אחד את השני, וזאת המחאה?
לא, זה העולם החדש.
זה העולם החדש.
בדיוק.
והמחאה היא מה? היא מול...
מחאה היא מול הממסוד של הכתיבה.
שמה? מה זה אומר הממסוד של הכתיבה הנורית?
זה אומר שנעשה הפקות כאלה. חברות הפקה רבות יש.
גם בספרות?
גם בספרות.
כי בקולנוע, במוזיקה אנחנו רגילים לזה, אבל בספרות...
אז גם זה נכנס עמוק לספרות. ומה שכתוב בספר שלי, שאולי זה באמת בגלל שאני קטנה, שהשירה בכלל צריכה את החופש שלה. היא לא יכולה להיות בוועדי עובדים, או בוועדי כל מיני. היא צריכה את החופש שלה, את הבדידות שלה, את ה... כמו שכתוב שם בספר, בתים ישירים זה שני דברים שונים. ההרגשה שבאיזשהו מקום הכתיבה היא עבודה לבדית, כתובה פה.
היא נמצאת בתוך הספר, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך לסיום, כן על סוף הספר, מכיוון שכמו שאמרנו, הרבה מהספרים שלך עוסקים במישהו שיואב אותי, ובספר הזה יש מי שיואב. זאת אומרת, הסיפור נגמר בטוב גם לאותו הומלס שמוצא בית, וגם לחתולים, ויש מי שיקשיב לכל, כמו שאמרת, גם חשוב שיקשיבו לכל. יש לך גם ספרים, אם אני זוכרת נכון, שבסוף לא לגמרי מוצאים מי שיואב.
לא, תמיד הסוף טוב.
תמיד הסוף טוב בכל הספרים שלך?
תמיד הסוף טוב, או מקסימום אמביוולנטי, אבל בדרך כלל...
אמביוולנטי, אבל לא רק לגמרי. לא יהיה ספר שלך שבו לא נמצא מי יואב אותי.
תראה, אני בעצמי לא אוהבת סיים עם סופים הטובים, או קשים. או מפחידים, גם לא סרטים. אני בודקת מקודם. אני שואלת את החברים שלי, זה יצור, זה סוף רע, ואין כן, אני לא מסתכלת.
אז את לא כותבת סופים עצובים, זאת אומרת, בסופו של יום, נורית, את אומרת על עצמך, אני אופטימיסטית, אני בסופו של דבר
תראי,
כותבת סוף טוב.
אני יותר משאני אופטימיסטית, יותר משאני אופטימיסטית, אני משתדלת להיות אופטימיסטית.
משתדלת להיות אופטימיסטית. זה לא מעט בימינו. אז הספר המקסים שלך, אגודת משוררי הרחוב, שעוסק בבתים גם של שירה וגם בתים פיזיים, ראה הוא בהוצאת צלטנר, וכמו שאמרתי לך, הילדים שלי כבר ימצאו אותו. אני מודה לך מאוד על הספר ועל השיחה. נורית זרחי, תודה, תודה.
ועד כאן מהדורת סוף השבוע של גם כן תרבות. תודה לצוות התוכנית אייל שינדלר, נועה רוקני ולחברי המערכת בר בלפר ואבי שמאי. כולנו כאן מבקשים לאחל לכם שנה ברוכה, שנה שתהיה בה שמחת התרבות, לכם באשר אתם כאן בישראל ולנו כאן ברדיו. אני ענת שרון בלייס, חג שמח ושנה טובה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.